אנחנו בבניין המשפחה ועסקנו בשני השיעורים הקודמים בהרחבה בעניין הכסף של המשפחה, הפרנסה של המשפחה, הכלכלה של המשפחה. מזה התרחבנו בכלל היחס לכסף ולכלכלה בזמננו. ואני רוצה היום להתמקד עוד יותר בנושא הזה, אבל להתמקד בכיוון מאוד חשוב. אני הזכרתי בשיעורים בהתחלה כשדיברנו על השידוכים, שאחד הדברים החשובים שצריך לשאול, בחור צריך לשאול בחורה או בחורה צריך לשאול בחור, זה סדר עדיפויות. מה זאת אומרת? קרה לי כמה פעמים שבחורה אמרה לבחור, אני מאוד חשוב לי שתלמד תורה. זה מה שהבחור רצה. אז הוא אומר, מצוין, הבחורה רצה שאני אלמד תורה, אני רוצה ללמוד תורה, הכל בסדר. אבל אחר כך התברר שהבחורה התכוונה להגיד, אני רוצה שתלמד תורה, אבל קודם אני רוצה בית ומכונית, ואני רוצה לקנות שמלות, ואני רוצה שיהיה מספיק כסף לזה ולזה ולזה ולזה, ואחר כך בזמן שישאר לך אני רוצה שתלמד תורה. אבל לא נשאר זמן. זאת שאלה של סדר עדיפויות, איפה שמים את הדברים בסולם עדיפות. אבל האמת היא שזה לא מתחיל מהבחור ולא מהבחורה, אלא זה מתחיל מהשולחן ערוך. וזה דבר שאנשים לא יודעים. לומדים שולחן ערוך, ברוך השם, אנחנו רגילים ללמוד ספרים, בדרך כלל מתחילים מההתחלה. הנה, מי שיש לו משנה ברורה שמחולק לשישה כרכים, מתחיל ללמוד מההתחלה, יש שם הלכות השכמה בבוקר. מה עושים שקמים בבוקר? חייבים ללמוד. אחר כך יש הלכות תפילה, כי אחרי שבן אדם קם בבוקר, הוא הולך להתפלל. אחרי זה, כן, אורח חיים, החלק הזה של השולחן ערוך הוא מאוד מסודר. אחרי זה יש הלכות בית הכנסת. כי אתה מתפלל, אתה מתפלל בבית הכנסת, אז מביאים את כל ההלכות שנוגעות לבית הכנסת. אחרי זה יש הלכות סעודה, נקרא לזה. זאת אומרת, נטילת ידיים, ברכת המוציא, ברכות אחרות, כל מה שנוגע לענייני ברכות, כי בן אדם צריך לאכול. אבל באמצע, בין הלכות בית הכנסת להלכות סעודה, מוחבאים שני סימנים קטנים בשולחן ערוך. ואני, לכבוד השיעור הזה, צילמתי לכם את שני הסימנים האלה. מי שיש לו משנה ברורה לפניו יכול לפתוח. אנחנו מדברים על סימנים קנ"ה וקנ"ו בשולחן ערוך אור החיים. סימן קנ"ד זה עדיין הלכות בית הכנסת. סימן קנ"ז זה דיני זמן קביעות סעודה. ואחר כך דיני נטילת ידיים לסעודה. אבל שני הסימנים הקטנים האלה באמצע הם מאוד מאוד חשובים. בואו נקרא קודם כל את השולחן ערוך. כותב השולחן ערוך, אחר שיצא מבית הכנסת, אנחנו מדברים על סדר היום, כפי שאמרנו, יהודי קם בבוקר, הולך להתפלל. אז הסבירו לנו את כל ההלכות, מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר, נטילת ידיים והתלבשות וכל מה שקשור, הסבירו לנו את כל ההלכות של התפילה, זה לקח פה יותר מ-100 סימנים. ואחר כך, כפי שאמרתי, הביאו את הלכות בית הכנסת. אז עכשיו כותב השולחן ערוך, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויקבע את ללמוד. זאת הלכה. לצערנו, חלק גדול מאוד מהציבור בארץ ישראל לא יודע את ההלכה הזאת. אנחנו מדברים על יהודים שקמים בבוקר והולכים לבית הכנסת. ואני יכול להגיד לכם שיש יהודים שיש להם כמעט מסירות נפש. זה לא פשוט. להספיק, להגיע לתפילה בבית הכנסת ולהתפלל במניין לפני העבודה, יש אנשים שזה מאוד קשה להם. לפעמים עובדים רחוק, לפעמים העבודה מתחילה מוקדם. עושים מאמצים גדולים. וזה צודק וזה נכון, והם צדיקים גדולים שהם עושים את המאמצים האלה. אבל לא יודעים את ההלכה שכתובה כאן בצורה מפורשת בשולחן ערוך, שאחרי שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש. זה יכול להיות אותו מקום. אבל העיקר, יקבע את ללמוד. וממשיך השולחן ערוך, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו, כלומר לא יבטל אותו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. בא אליך השכן שלך בבית הכנסת, אחרי התפילה. אתה נניח באמת יוצא מבית הכנסת, בית המדרש הוא בחדר ליד, סול לדבר בענייני חולין בבית הכנסת, אבל בדרך אומר לך השכן שלך, תשמע, רגע, עצור, אנחנו עכשיו נעשה עסקה בינינו, ואתה תרוויח על זה, אני מבטיח לך, אני חבר שלך, אתה תרוויח על זה מיליון, לא פחות. אבל עצור, אל תיכנס ללימוד, בוא נסגור עכשיו את העסק. מה אומרת ההלכה? לא, אתה מוותר על המיליון. אבל עם מיליון שקל אני אוכל אחר כך לשבת בשקט וללמוד. בוא אני אגלה לכם סוד. אם תוותר עכשיו את הלימוד כדי להרוויח מיליון, אז אחר כך לא תשב ותלמד. מכל מיני סיבות. אתה תרצה עוד מיליון, אתה תהיה עסוק, יש עוד עיסוקים בחיים. יש רק דרך אחת שבן אדם לומד ליצור קביעות שלא מתבטלת. בזה שאתה בא ואומר, אני לא מבטל את הקביעות ולא משנה מה. ויש להם יותר קטנים ממיליון שקל. מישהו סיפר לי שהיה פעם שיעור בדף יומי שהתבטל. למה? כי היה שינוי. במה? בטלוויזיה. שינו את השעה של מבט לחדשות. תוכנית המרכזית של החדשות, אז היה תוכנית יחידה. שינו את השעה בדיוק. השעה החדשה נפלה על השעה של הדף יומי, של השיעור הדף יומי, שיעור הדף יומי התבטל. זה לא מיליון שקל. אז לא היו כל מיני מחשיבים שהיה אפשר להקליט ולשמוע ולשמוע בשעות אחרות. אנשים אמרו, מה, נפסיד בכלל את החדשות? לא נשמע את החדשות? איזה חדשות? את התוכנית חדשות. בואו נמשיך בשולחן ערוך. הגה, אבל מה אומר? ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש. הוא שכר הליכה בידו. עד כדי כך. או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה שיודע. ויחשוב בענייניו ויכנס בליבו יראת שמיים. יעשה חשבון נפש. טוב, יש פה הלכה שנייה. קודם שילך לבית המדרש יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו. זה, זאת למעשה עצה בריאותית של חז"ל, שגם כן רוב העולם שכח אותו. מה אנשים עושים בבוקר? שותים כוס קפה. חז"ל אומרים שאם אתה רוצה להיות בריא, תאכל לחם בבוקר. פת שחרית בלשון חז"ל. תאכל ארוחת בוקר עם לחם. טוב, בישיבות עדיין עושים את זה, מי שרוצה עושה. יש חדר אוכל, יש לחם, יש עוד כמה דברים לאכול. וכך צריך לעשות. אבל לא, זה לא חובה הלכתית, זאת עצה בריאותית. חז"ל אמרו לנו שזה בריא. אבל עכשיו, עוד מעט אנחנו נחזור לסימן קנ"ה, נמשיך בסימן הבא. אומר שולחן ערוך, זה נקרא סדר מסע ומתן, אחר כך ילך להעסקה. זהו, די, סיימת. התפללת, כן, קמת, עשית את הכל. אפילו אולי אכלת ארוחת בוקר, למדת, עכשיו תלך לעבוד. למה ללכת לעבוד? אני רוצה להישאר בבית המדרש כל היום. אומר השולחן ערוך, וזה מאמר חזל, אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. היא מביאה לאבונות. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. טוב, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על יהודי שגדל כמו שצריך לגדול. הוא למד, ונדבר על זה בשיעורים הבאים, הוא למד מגיל 3. הוא למד אחר כך בתלמוד תורה את כל 5 חומשי תורה, למד משניות, למד גמרא, לא, אולי לא את כל, הוא לא למד את כל השס, אבל הוא יודע איך ללמוד גמרא, למד הלכה, הוא יודע את ההלכות. ועכשיו, הוא קובע כל יום לימוד. ונראה את הפרטים של הדבר הזה בהמשך. טוב, מה קרה אם בגיל 3 הוא לא התחיל כך? ובגיל 6 הוא למד בבית ספר שכל קשר בינו לבין תורה אמיתית הוא מקרי. אז הוא צריך, כשהוא עומד על דעתו, בגיל 18 או בגיל 21 או מתי שהוא מסיים שירות צבאי שעם ישראל חייב אותו, וחשוב מאוד, זאת מצווה ענקית, הוא צריך לבוא וללמוד. אם זה במכון מאיר, אם זה במקום אחר שמתאים לו, הוא צריך לשבת ולבנות את עולם התורה שלו. אחרי שהוא יבנה את עולם התורה שלו, אז הוא יצא החוצה. תגידו, למה שלא יישאר בבית המדרש? לא. יש דבר כזה בעם ישראל שיש אנשים מיוחדים שיושבים כל החיים שלהם בבית המדרש. בכל הדורות בעם ישראל היו מצבים שאמרו יהודים טובים, אנחנו רוצים שתהיה תורה בעם ישראל. אנחנו עובדים, אבל אנחנו מוכנים לשלם שיהיו תלמידי חכמים שישבו בבית המדרש ורק ילמדו תורה. זה שווה, זה שווה לכל עם ישראל, זה שווה לנו. זה תפקיד מיוחד, אבל זה לא בשביל כולם. יש כמובן גם רבנים. יש כאלה שהם רבני קהילות, יישובים. יש כאלה שהם רבנים שמלמדים בישיבות. צריך לשלם ליהודי כזה משכורת כדי שיוכל ללמוד וללמד, אחרת הוא לא יחזיק מעמד. אבל אחרי שהורדנו מהחשבון את היהודים האלה, נשאר לנו עדיין רוב רובו של עם ישראל. ורוב רובו של עם ישראל, אומר השולחן ערוך, הוא חייב ללכת לעבוד. למה? לבריאותו האישית. כך הוא בונה את האישיות שלו. כך הוא בונה את החיים שלו. והיום, כך הוא בונה גם את ארץ ישראל, כי אנחנו צריכים גם כלכלה בריאה מבחינת המדינה, וצריכים כל מיני דברים, הלוואי יהודי יזכה להיות, לעסוק בדברים שהם גם עוזרים לעם ישראל וגם מפתחים את עם ישראל. אז הוא צריך ללכת לעבוד. ואם הוא לא ילך לעבוד, אומר לנו השולחן ערוך, הזהירו חז"ל שזה מסוכן לאישיות. הוא עלול להגיע למצבים של חטאים מתוך זה שהוא לא בונה, הוא לא בנה את החיים שלו בצורה מאוזנת. העוני יעבירנו על דעת קונו, זאת אומרת, יקלקל את היחס שלו לקדוש ברוך הוא. פסק הלכה מאוד מעניין. וממשיך השולחן ערוך בדבר עוד יותר מעניין. ומכל מקום, אני אמרתי שהוא חייב ללכת לעבוד, אבל לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע, ואז זה וזה יתקיים בידו. זה מעניין. מה הכוונה עיקר וארעי? אפשר לחשוב בטעות, הכוונה היא, טוב, בן אדם יעבוד שלוש שעות ביום, וילמד שמונה שעות ביום, או כמה שיצא לו, ואז התורה היא עיקר. לא, זאת לא הכוונה. בואו נראה פה את המשנה ברורה, והוא יבהיר את הדברים בצורה ברורה. כותב המשנה ברורה, ילך לעסקיו, והנהגת האדם צריך להיות הכל בדרך המיצוע. את זה למדנו לפני שבועיים ברמב״ם, שאדם צריך לנהוג בחייו האישיים בצורה נורמלית, כשנורמלי זה לא מה שחושבים היום שהוא נורמלי, אלא, ממשיך המשנה ברורה, לא יקמץ יותר מדי ולא יפזר יותר מדי. הוא לא צריך להיות לא קמצן ולא פזרן. וכן בכל המידות. טוב, כיוון שהוא הזכיר מידות, הוא מזכיר רק הגאווה והכעס יתרחק מהם עד הקצה האחרון, וכמו שאמר התנא בפרקי אבות, מאוד מאוד הווה שפל רוח, וכן בכעס הזהירו חז"ל הרבה עליה, אז בדברים האלה בן אדם לא צריך להיות באמצע, בצורה ממוצעת, אלא הוא צריך להיות קיצוני, לא לכעוס ולא להתגאות, אבל חזרנו לעניין, יעשה תורתו, לא יעשה מלאכתו עיקר, ממשיך המשנה ברורה ומסביר, אלא יעשה רק כדי פרנסתו. זה פסק הלכה, מה הכוונה? כלומר, מה זה לא יעשה מלאכתו עיקר? אני לא עובד כדי לעבוד. אני לא עובד כדי להרוויח כמה שיותר כסף. אני עובד כדי להתקיים. אך בזה גופה, ממשיך המשנה ברורה, בזה עצמו צריך להיזהר מפיתוי היצר, שמפתהו שכל היום צריך השתדלות על הרווחה זו. אם אני לא אעבוד פה, אז אולי יקרה לי ככה, ואם אני לא אעבוד פה, אז אולי יקרה לי ככה. ואני צריך להוציא, אני יודע מה, לדוגמה על ביטוח אלפי שקלים בכל חודש, כי אחרת אולי יקרה כך וכך וכך, ואני צריך להכין את זה, ואני צריך לעשות את זה, ואני צריך להשקיע את זה, ואני צריך עוד חיסכון מן הצד, אז גם אם אני אעבוד כל היום זה לא יספיק. אומר מרן החפץ חיים, מחבר המשנה ברורה, זה פיתוי של היצר הרע. כמו שלמדנו שבוע שעבר במסילת ישרים. אז מה הפתרון? והעיקר, שיתבונן בעצמו מהו הכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו. אז זה מה שלמדנו. אדם קונה את מה שהוא צריך, לא יותר מזה. ואז יכול להתקיים בידו שיהיה מלאכתו ארעי ותורתו עיקר. אני רוצה להגיד לכם רבותיי, שבדורו של המשנה ברורה, המצב הכלכלי היה על הפנים. אין שום השוואה למה שבימינו. היום בן אדם יכול לעבוד חלק קטן מאוד מהיום ולהרוויח את פרנסתו, בזמן המשנה ברורה זה לא היה כך. ובכל זאת, הוא אומר, אם אדם ישים לב, ויעבוד רק לפי מה שהוא צריך, הוא יוכל להחזיק בלימוד תורה, לא רוב השעות, אלא שלימוד תורה הוא עיקר, הוא החלק החשוב של היום, יהיה לו ראש פנוי ללימוד, יהיה לו זמן ללמוד, ותהיה לו פרנסה. וזה יתקיים בידו, למה? ממשיך המשנה ברורה, כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט, וישלח לו ברכה במעשה ידיו.
קצת שעות זה משהו, לא?
מה?
רגע, משהו, קצת שעות זה
לא, זה לא קצת שעות, אני, אתם תראו בהמשך הדוגמה, אבל הדברים האלה הם לא בגדר לסמוך על הנס. אנחנו לא מדברים על לסמוך על הנס. אנחנו מדברים על זה שבן אדם לא מחפש מותרות, כפי שהסברנו. אנחנו מדברים על זה שבן אדם יודע מה חשוב, דיברנו עכשיו, הזכרתי, סולם עדיפויות, והלימוד תורה שאדם לומד, כפי שנראה עכשיו עוד מעט, הוא יותר חשוב מכל דבר אחר בחיים. אלא מה? הוא לא אמור להיות רעב. הוא אמור להיות שבע, הוא אמור לאכול אוכל טוב ובריא, הוא אמור לקנות בגדים, מה שהוא צריך. לא למלא ארונות. ואם הוא עובד כך, הוא יוכל גם לעבוד וגם ללמוד. למה זה כל כך חשוב? היה, יש כמה דברים במשנה ברורה, שאנחנו לא נספיק ללמוד את כולם, אבל תסתכלו בדף שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כלומר בצד שמאל, יש פה ביאור הלכה, גם של המשנה ברורה. יש פה ביאור הלכה ארוך מאוד, ואני רוצה לקרוא אתכם מהשורה החמישית אצלי, לא יודע אם בכל המהדורות זה אותו הדבר, שהוא מתחיל ועיין בסימן א'. אצלי זה התחלת השורה החמישית. בסדר. ועיין מסימן א', מה שכתבתי בשם השלה. ובעוונותינו הרבים, כמה אנשים מרפים ידיהם מן התורה לגמרי, ואינם חוששים לקבוע אפילו זמן מועט ביום לתורה. אנשים אומרים, אני לומד בשבת, אני לומד שומע שיעור פה, מה שמזדמן לי. והסיבה הוא, מפני שאינם יודעים גודל החיוב שיש בזה. וכבר אמרו חז"ל, שוויתר הקדוש ברוך הוא על עוון עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר על עוון ביטול תורה. עד כדי כך. כן. אני לא יודע מה אתה אומר שלמדת משהו אחר. יש פה הלכה פסוקה בשולחן ערוך שהיא מאוד החליטית, מאוד חד משמעית, אז אני לא יודע איפה למדת משהו אחר. תראה, אם בן אדם נמצא במצב שהוא אנוס, לא יכול, אז ודאי שהוא צריך ללמוד בשבת. אבל המשנה ברורה, סליחה, לפני המשנה ברורה, השולחן ערוך קובע פה את המציאות ההלכתית הבסיסית הנורמלית של אדם מישראל. ואנשים, כפי שהמשנה ברורה אומר, אנשים פשוט לא יודעים את זה. כן. אז עוד מעט נראה את הפרטים של העניין הזה. האמת היא ש... טוב, חכה, אנחנו נחזור לסימן קופנון ה', אז נראה את הפרטים. אני פשוט, כיוון שהייתי בדף השמאלי, אז נשארתי בדף השמאלי. יש פה דבר שצריך לשנות את הרגלים. יש פה נושא שצריך לקבוע מציאות חברתית. לא להיכנע למציאות החברתית. יש פה נושא שלפעמים מצריך מאמץ, נכון? בא בן אדם ואומר, אני, העבודה הזאת לא מאפשרת לי. לפעמים צריך לחפש עבודה שונה. לפעמים אין, נכון. בן אדם אנוס, הוא לא יכול. טוב. אונס רחמנא פטרי. אבל אדם צריך לדעת מה החובה שלו, ואם הוא לא יכול לעמוד בזה, בסדר, זה אונס. אבל אם אדם בכלל לא יודע שהוא חייב בזה, ולא ניסה לעשות את זה, ולא ניסה לחפש מציאות שאפשר לעשות את זה, על זה המשנה ברורה מדבר. כלומר, אנחנו מדברים פה על שני דברים. אני רוצה לעשות פה קצת סדר לפני שנמשיך. אנחנו מדברים פה על עיקרון שהוא המשך ישיר של מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. שיהודי צריך למצוא לעצמו עבודה בצורה כזאת שהעבודה היא לא עיקר החיים. הוא צריך למצוא לעצמו עבודה שהיא מספקת לתת לו לחיות. אבל לחיות באמת, שוב, כן? להיות סביע, לאכול בריא, להתלבש, שלא יהיה לו קר בחורף. בהחלט. אם הוא לא מחפש תוספות, הוא לא מחפש מותרות, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, הוא יגיע למצב שהמלאכה היא לא עיקר החיים, אלא לימוד תורה שנשאר לו זמן ללמוד אחרי עבודה כזו. הלימוד תורה שהוא לומד הוא עיקר החיים. התורה שלו היא הקביעות. היא העיקר. וזה יקבע לו את אופי החיים. זה יקבע לו את סגנון החיים. זה יקבע לו את ההרגשות. זה יקבע את האווירה בבית. זה ישנה את כל המציאות שלו. זה עיקרון ראשון שאנחנו לומדים מסימן קוף נון וו. עכשיו עוד רגע נגיע לעיקרון שלומדים מסימן קוף נון ה', וזאת ההלכה של איך קובעים את הלימוד. לקבוע במובן הזה שהוא יהיה באמת קבוע ולא איזה דבר שמתנדנד ומקרי ומתבטל. כן, מה רצית לשאול? נכון.
המון הפרנסות שיש לשוק להציע לאנשים, זה משהו שבאמת גוזל את רוב האנרגיה של הבן אדם. הוא יכול לעבוד 7 שעות, 8 שעות, 9 שעות ביום, והוא עושה את זה 5 ימים בשבוע, לא 6, וזה משהו שהוא צריך להשקיע בו במחשבה, וקצת שונה מהתקופות האחרות, דוגמה שאולי זה היה הפרנסה, כבר הולכים לעבוד בחלק של הירקות.
לא. קודם כל אתה צריך להבין, שבעבר המצב היה הרבה יותר חמור. בעבר כדי, בן אדם, לכאורה, כדי להרוויח פרנסה מינימלית, היה חייב לעבוד 12 שעות ביום. לא 9, כמו היום, או 8, אלא 12 שעות ביום, ולפעמים יותר. כדי להרוויח אוכל. כדי שיוכל לקנות ביגוד מינימלי. ועדיין המשנה ברורה אומרת מה שהוא אומר. עכשיו, אתה אומר שהיום זה שונה. אתם יודעים למה זה שונה היום? זו נקודה מאוד חשובה. היום, התרבות המערבית לא יודעת מה הם חיים נורמליים. בן אדם הולך לעבוד, עד שהוא מגיע הביתה, הוא לא רואה את המשפחה שלו. אין לו זמן בבוקר לראות את הילדים. הוא מגיע הביתה בערב, הילדים כבר ישנים, הוא לא מכיר את הילדים שלו. למה גדלים ככה? כי אנשים לא יודעים בכלל מה הערך של להיות עם הילדים. יש אנשים ישרים גם באנושות שמבינים שזה קלקול. וגם הם מחפשים את המציאות הזאת שלא יעבדו את כל השעות האלה שרגילים לעבוד. אבל רוב האנשים, לא רק שלא חושבים שזה קלקול, אלא תשים אותם עם הילדים, אפילו עם האישה לפעמים, הם יהיו נבוכים, הם לא יודעים מה לעשות. מתארים לכם אנשים, יש תיאורים כאלה בימינו. הילדים יוצאים עכשיו לחופשת קיץ, אני צריך לשמוע עליהם, אני לא יודע מה לעשות איתם. יותר מזה, גם אדם שאין לו ילדים, לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא יבוא הביתה, מה הוא יעשה? הוא ידליק טלוויזיה. היום יש שכלולים, יש אינטרנט, יש כל מיני דברים וזה. מה זה? זה כמעט שווי ערך, כמעט, לסמים. הוא מבזבז את הזמן, הוא שורף את הזמן. הוא לא עושה שום דבר. הוא לא בונה, הוא לא מייצר, הוא לא מפתח קשרים חברתיים. הוא שוקע בעולם דמיוני. בין אם זה דמיוני כי זה סיפור, בין אם זה דמיוני כי זה ספורט. מה זה נוגע לו שקבוצה של אנשים משחקים להם שם על איזה מגרש ושימו להם לעשות את זה? למה זה כך? כי איבדו את היכולת לחיות חיים אמיתיים. כיוון שאיבדו את היכולת, התרבות המערבית מעוניינת בשעות עבודה נוספות. למה לי להעמיד בן אדם במצב כזה של כאילו סמים, של טלוויזיה, של כל מיני דברים, יותר מדי שעות? מסכן. לא עושים את החשבון כך, אבל מרגישים בזה את המסכנות. עדיף שיעבוד קשה, יעביר הרבה כסף, ואז פעם בשנה הוא יצא והוא יגיש נפלא, הוא מוציא את כל הכסף על טיסה לחוץ לארץ ועל בית מלון מפואר, והוא מרגיש שהוא עשה משהו עם הכסף שלו. מה סך הכל הוא עשה עם הכסף? הוא שילם יותר על האוכל ועל הלינה ממה שהוא משלם בבית. פעמים הוא גם ראה מקומות יפים. זה חלק מהעניין, התרבות המערבית עבודה, היא לא יודעת איך לחיות. אז היא פותרת את הבעיה על ידי שעות עבודה הרבה מעל ומעבר למה שצריך. כי אחרת בני אדם ישתגעו מרוב שעמום. פעם הייתה שאיפה. לפני 100-200 שנה אמרו, הטכנולוגיה מתקדמת. כשהטכנולוגיה תתקדם, זה יחסוך לנו המון זמן. פעם לעשות כביסה, היה צריך, אישה הייתה צריכה לקחת יום שלם, להכניס את כל הבגדים לאיזה דוד, להרתיח את הדוד על האש, לקחת מקל ולהרביץ לה על הבגדים. והיום יש מכונת כביסה. זה חוסך המון זמן. זה נפלא. מה עושים עם הזמן? אוי. אין מה לעשות עם הזמן. אני צריך לשרוף את הזמן. אפשר באותה מידה לקחת את השטרות הכסף שהרווחתי ולקחת גפרור ולשרוף אותה. אז זה לא נעים. אז נשרוף את הזמן. נדליק טלוויזיה, נעשה כך, נצא לאיזה מועדון ונשתה, נשתקע, נשכח. צריך לשרוף את הזמן. אז עדיף שבן אדם יעבוד יותר שעות. עכשיו, מרוויחים מזה עוד רווחים. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, על העניין של הילודה. אתם יודעים שכמה שנשים עובדות יותר, הן יולדות פחות. אז העולם המערבי היום מעודד נשים לצאת לעבודה. זה מכוון, זה מודע. יש כל מיני ארגונים שעוסקים בזה באפריקה ובאסיה ובכל מיני מקומות, לתת לנשים השכלה שתצאנה לעבודה, כי אחרת הן יולדות יותר מדי ילדים. זה לא, יש שם עוני ויש שם מחלות ויש שם בעיות, אבל זה קורה כמובן עוד יותר באירופה ובאמריקה. אנשים לא יודעים לחיות. רבותיי, אסור להיכנע לתרבות המערבית. מה זה אסור? כתוב פה תרבות מערבית אסור? קודם כל כן. זה בניגוד לכל התורה כולה. אבל בית, אני לא אומר אסור, כי אני בא להטיל פה איסורים. לא כדאי להיכנע לתרבות המערבית. כדאי לחיות חיים אמיתיים. כדאי לחיות חיים של עם ישראל, של יהדות. כדאי לחיות חיים של תורה. אלה חיים אמיתיים. ואפילו מבחינה אנושית פשוטה, כשבן אדם מבין מה זה ללמוד תורה ומה זה להיות עם המשפחה. אני תקופה האחרונה הכרתי יהודי, שיושב חלק גדול מהיום, יהודי נראה לי יותר מבוגר ממני, לפחות בגיל שלי, יש לו זקן לבן, הוא לומד עם הילדים שלו. מה זה? הילדים שלו כבר מבוגרים. אבל הוא לומד איתם בטלפון. הוא יושב בבית המדרש עם מכשיר טלפון נייד, ואתה שומע אותו, מדבר ככה, לומד את הסוגיה יחד עם הבן שלו. הבן נמצא במרחק, והוא יושב לו בבית המדרש ולומד עם הבן שלו. סתם דוגמה. זה יהודי. הוא חי. הוא חי חיים של תורה, הוא גם חי חיים של משפחה. תראה משפחה יהודית לכל מיני אנשים באומות העולם שהם שואפים לעשות את האנשים נורמליים. הם אומרים בוא נפסיק עם כל הטכנולוגיה המודרנית וכל הקניות וכל הבלגן וכל שעות העבודה המאוחרות. בוא נעשה איזה כפר קטן שכולם מכירים אחד את השני כמו פעם. נגדל בעצמנו ירקות, יש אנשים שאומרים את זה, נגדל בעצמנו ירקות ויהיה לנו זמן עם המשפחה. זמן לקשרים חברתיים נורמליים, זמן לחיות. תראה להם משפחה שבאמת חיה ביהדות, לא משפחה שיש לנו רק כיפה על הראש ואנחנו חיים בתרבות המערבית. משפחה שחיה ביהדות, הם יקנו בכם. איך הגעתם לזה? מבחינה אנושית, קל וחומר שאומר לנו המשנה ברורה, רבותיי, אתם לא רק בני אדם. אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, והקדוש ברוך הוא רוצה שתלמדו תורה, וזה יותר חמור, ביטול תורה יותר חמור מעבודה זרה, גילוי הרעיות ושפיכות דמים. היום ונורא. ואני פותח לכם שולחן ארוך, וכתוב בשולחן ארוך, צריך לקבוע כל יום לימוד. זה נורמליות של חיים. בואו נראה פרטים. אומר המשנה ברורה, קודם כל, ילך לבית המדרש, דעית בגמרא, היוצא מבית הכנסת. כן, אני במשנה ברורה, סימן קנ"ה, אות א', דעית במדרש היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני השכינה, שנאמר ילכו מחייל אל חייל, יראה אל אלוקים בציון. טוב, אחר כך הוא מסביר, והנה בזמנם היה בית הכנסת מיוחד לתפילה, ובית המדרש מיוחד לתורה לחוד, והיה דרכם להתפלל בבית הכנסת. ואף בזמננו שמתפללים בבתי מדרשות, מכל מקום שייך גם כן דבר זה, דאחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתורה, במשניות וכדומה. ואז נאמר גם עליו הכתוב ילכו מחייל אל חייל. אז זה הסבר פשוט, אבל הרווחנו בינתיים את המאמר חז"ל, כמה חשוב העניין הזה של עיסוק בתורה. עכשיו, ויקבע, דעית בגמרא, כשמכניסים אדם לדין, אדם נפטר והולך לבית דין של מעלה, דבר מפחיד ביותר, שואלים אותו, שאלה ראשונה, קבעת עתים לתורה? זאת השאלה הראשונה ששואלים בן אדם שמגיע לבית דין של מעלה. לא שואלים אותו הנחת תפילין, לא שואלים אותו אם שמע את השבת, לא שואלים אותו אם אכלת כשר. למה? זו שאלה מעניינת. כי זה היסוד של החיים, מזה הכל נובע. וטוב שיקבע עד מיד אחר התפילה, משום ילכו מחייל אל חייל, וכנ"ל, כמו שלמדנו באות הקודמת. וגם, דאם ילך מקודם לעסקיו, חיישין אנשמה יימשך ויתבטל קביעותו. מתי בן אדם יקבע? אם הוא קובע לפני שהוא מתחיל בעבודה, הוא עדיין פנוי. צריך להחזיק את זה. צריך לשמור על זה. צריך להגן על הזמן הזה, שהוא לא יתבטל. אבל אם הוא ילך קודם לעבודה, או באמת, אנחנו מכירים את העניין, שעה זה לא שעה, פתאום אתה באמצע פה ואתה באמצע שם ואתה לא יכול להפסיק ואתה לא יכול להגיע ונפל עליי תיק ו... זה לא עובד באמצע עבודה. יש אנשים מיוחדים שמצליחים. לחתוך באמצע עבודה, להגיד, זאת השעה, אני לא יכול לעשות משהו אחר. אבל זה לא רגיל. המצב הנורמלי הוא לעשות את זה לפני העבודה. טוב, יקבע עת ללמוד, עכשיו תשמעו על מה המשנה ברורה מדבר. חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב, שהוא תנ"ך, ומשנה, וגמרא, ופוסקים. זה לכתחילה. אבל המשנה ברורה יודע שזה לא תמיד אפשרי. לכן הוא ממשיך ואומר, ובעלי בתים, בעלי בתים הכוונה היא מי שלא בחור ישיבה והוא צריך לפרנס את המשפחה, שאינם לומדים רק 3 או 4 שעות ביום. מסכנים, אם רק יש להם רק 3 או 4 שעות ביום ללמוד. רבותיי, זו מהפכה במושגים. זה לא תלמידי חכמים. אתם תראו מישהו שלומד 3 או 4 שעות ביום, תגידו, אוי, איזה רב יש פה, איזה תלמיד חכם, איזה צדיק. אני הכרתי פעם, יהודי, אדם צעיר, נשוי, אני חושב שהיו לו אז 2 ילדים, מצב לא קל מבחינה כלכלית. הוא עבד בתור אינסטלטור. והוא סיפר לי שהוא וקבוצה של חברים מחפשים בית כנסת. למה? כי יש להם בית כנסת שכבר קשה להם שם, היו בעיות טכניות, הם כל יום יושבים שם ולומדים. משהו כמו 3 שעות ביום. אמרתי, איזה יופי. ככה צריך לעשות. וזה יהודי שלא קל לו בפרנסה, וזה יהודי שלא קל לו במצב המשפחתי. אבל הוא יצא קבוצה של חברים שלומדים כל יום 3 שעות. אומר המשנה ברורה, מי שלומד רק 3-4 שעות ביום, לא ילמדו בגמרא לחוד. כי בזה אינו יוצא, אלא צריך שילמוד דווקא גם ספרי פוסקים, כל אחד כפי השגתו. כלומר, אדם צריך לדאוג בלימוד הזה למזון רוחני. זאת המטרה של הלימוד. זה בונה לו את האישיות הרוחנית. זה שומר על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה שומר על הקשר התקין עם התורה. אבל בן אדם ילמד כל מיני דברים יפים, והוא לא ידע מה צריך לעשות הלכה למעשה, הוא ודאי יטעה בהלכות. אז צריך לדאוג שבכל יום של לימוד יהיה זמן ללימוד הלכות. טוב, אם לומדים 3 שעות, אפשר לקחת 30 דקות ללימוד הלכה. משנה ברורה ידע שבזמנו הרבה אנשים שלמדו בישיבות, היו רגילים בישיבות שעיקר הלימוד זה גמרא. זאת אומרת, אל תלמדו כל הזמן גמרא. אתם חייבים, גם אתם, הייתם בישיבות, גדלתם בבית דתי, חייבים ללמוד כל יום הלכות. אז לא תספיקו את הכל, לא תספיקו תנ"ך ולא תספיקו משניות, אבל הלכה חייבים להספיק. אחר כך הוא אומר גם שחייבים ללמוד מוסר. מה פירוש מוסר? מוסר, אמונה. אדם חייב לדאוג לחלק של הלימוד שדוחף אותו כלפי מעלה. כל אדם יש לו מצב שהוא שוקע. הוא נכנס להרגלים. הוא כבר עזב את הישיבה, הוא כבר התרחק, כל הדברים שהלהיבו אותו כבר לא נמצאים, והעולם מסביב הולך ושוחק אותו. ספר הכוזרים מתאר את זה. גם אצל צדיקים גדולים יש שחיקה. אז צדיק גדול, שלוש פעמים ביום, יש לו תפילה. היא מרימה אותו מחדש. גם הצדיק הזה צריך אחר כך שבת, צריך אחר כך עוד זמנים, הוא עדיין נשחק, אבל הוא כל הזדמנות מתרומם. אבל יהודי שהוא לא כזה צדיק גדול, כמו הצדיק שהכוזרי מתאר, אם הוא לא ילמד כל יום דברים, שיזכירו לו את העולם הרוחני, את העולם האמיתי, את העולם שלא תלוי במחירה של זה ובבעל הבית הזה ובכל מיני דברים, הוא ייפול. הוא ישחק וישחק ויגיע כבר למצב ששום דבר לא יכול להחזיק מעמד. אז חייבים ללמוד הלכות, חייבים ללמוד דברים שמרוממים את האדם, אם זה ענייני אמונה, אם זה ענייני מוסר שאומרים לאדם, תשמע, אל תיפול, תתחזק, תשמוע על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומהירים לפעמים על כל מיני נושאים. וצריך שיהיה לימוד, לימוד רציני, לימוד טוב. כן, מה אתה רוצה לשאול? אני לא אמרתי מחוק טוטלית, אבל הסכנה היא מאוד מאוד גדולה, וזה לא אני אומר. זה לא אני אומר. זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, אצל הרבה מאוד גדולי ישראל. תתחיל מספר הכוזרי, ותמשיך הלאה, ספר הכוזרי הוא ראשון הראשונים, ותמשיך הלאה בספרים של ראשונים ואחרונים עד ימינו. ואתה תראה שזה בדיוק מה שהם אומרים. שאם בן אדם לא לומד תורה, ותורה כוללת במיוחד את הצד שגורם לאדם להתרומם, אבל גם צדדים אחרים, אדם נשחק. זה בן אדם, זה האופי של בן אדם. אנחנו היינו רוצים שיהיה עולם אחר, אנחנו היינו רוצים שנהיה מלאכים. זה היה נחמד מאוד. היינו רוצים שהכוונה הטובה תספיק. בא בן אדם ואומר, תראה, אני התחתנתי עם כוונות טובות, התפללתי לקדוש ברוך הוא ביום של החופה שלי, שכל החיים שלי אני אהיה דבק בקדוש ברוך הוא. יש יהודים שעושים את זה. עכשיו, הכל טוב. לא, זה לא מספיק. כוונות טובות אינן מספיקות. כוונות טובות הן דבר מצוין, מעולה, חשוב, מרכזי, אבל התורה מלמדת אותנו פעם אחרי פעם, מקום אחרי מקום, רב אחרי רב, שכוונות טובות לבד נשחקות. ואם אתה רוצה להיות לא רק בן אדם שהיו לך פעם כוונות טובות, אולי גם היום יש לך, אבל אתה רוצה להיות בן אדם שלם, בן אדם אמיתי, בן אדם שחי לפי הכוונות הטובות, אתה צריך לעשות. אחד הדברים שאתה צריך לעשות זה לשמור על קשר קבוע רציף עם התורה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, בין השאר. כן. תראה, אתה חוזר לשאלה הקודמת שלך. אם בן אדם באמת אנוס, כלומר, לא יכול, לא מצליח. הוא בחר עבודה מסוימת, הוא חשב שהוא יצליח, זה לא מצליח, יש כל מיני משברים כלכליים, יש כל מיני מצבים שהעבודה לא ממלאת את הציפיות. אז קודם כל שילמד בשבת. נכון, אתה צודק, ודאי. מצב כזה, קודם כל, אם יהודי קובע לפחות בשבת לימוד רציני, לא שהוא ייכנס לאיזה שיעור וירדם שם, לימוד רציני שירומם אותו, זה מצוין. שער השבוע, כרגע הוא אנוס. כרגע הוא לא יכול. קורה. יש מצבים בחיים. אבל יש הרבה מצבים בחיים שהם לא כאלה. יהודי עושה חשבון, בא הביתה, בכל זאת, כן, מגיע הביתה בערב ואומר, רגע, אני צריך כמה דקות לראות טלוויזיה, לשמוע חדשות, אני צריך כמה דקות זה, אני צריך כמה דקות זה, אני צריך כמה דקות זה. קודם כל שיקח כמה דקות ללימוד תורה. מינימום. ויש הרבה מאוד דברים היום שאפשר לעבוד בהם, ולא להיכנס למרוץ מכשולים הזה של עבודה שהיא כל כך ארוכה, כמו שאתה תיארת קודם, כל כך הרבה שעות שאי אפשר בכלל לצאת מהעבודה בשעה נורמלית. יש מצבים אחרים. למה אמרתי להעדיף עבודה פשוטה? היה לנו תלמיד פה במכון מאיר, שהוא מומחה ברמה גבוהה בהייטק. ואני בשלב מסוים הרגשתי שהוא קצת מיצה את הזמן שלו במכון מאיר. אמרתי לו, תגיד לי, מה דעתך? אולי תחזור לעבודה? אז הוא אומר לי, כן, אני כבר מחפש חצי שנה עבודה. אמרתי, חצי שנה עם ההתמחות שלך? מה לוקח כל כך הרבה זמן למצוא? הוא אומר, פשוט מאוד, אני עשיתי חשבון שחצי משרה מספיק לי לפרנסה. יהודי נשוי עם ילדים. חצי משרה מספיק לי לפרנסה, אבל למצוא חברה שתסכים שאני אעבוד רק חצי משרה, זאת הבעיה הקשה. לקח לו שנה למצוא, והוא מצא. אבל הוא מצא. הוא מצא. לקח לו הרבה יותר זמן, אם הוא היה מסכים לעבוד משרה מלאה, אז הוא היה אחרי חודש כבר בעבודה. כך, לקח לו שנה למצוא, וברוך השם, הוא מצא, ובחצי משרה הוא יכול לפרנס את המשפחה, יכול להספיק ללמוד תורה, ויש אפשרויות כאלה. לא אמרנו שבן אדם צריך להתפנס בעבודה שנחשבת פשוטה. יש עבודות פשוטות שהן הרבה יותר טובות מאשר עבודות שנחשבות מתוחכמות. אבל אני לא אומר שבן אדם לא יעזור לעם ישראל והוא מדען והוא יקדם דברים. אבל הוא יכול גם לשים גבולות. ויש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. דווקא בכלכלה המגוונת שלנו. נכון.
משנה אחת?
כן, כי המשנה ברורה הסביר שהעיקר פה זה קביעות העתים. אם בן אדם יכול לקבוע בזמן אחר, שיקבע בזמן אחר. המשנה ברורה גם אומר בהמשך, אנחנו לא נספיק עכשיו, אז אני רק אסכם לכם, אומר בהמשך שעדיף שבן אדם יהיה לו זמן קבוע בבוקר וזמן קבוע בלילה. והגית בו יומם ולילה כתוב. אז שיהיה גם בין מנחה לערבית, שיהיה לו זמן לימוד. אבל, הרבה פעמים בבוקר אי אפשר לקבוע 3-4 שעות, כרגיל, זה המצב הרגיל. לכן המשנה ברורה מדגיש את החשיבות של הבוקר, את החשיבות של הקביעות בבוקר, ואחר כך אפשר להשלים את הקביעות בשעות אחרות. לא חייבים שזה יהיה בלילה, זה כבר, יש פה גמישות. כי בני אדם חיים בחיים שבמצבי חיים שונים. אם בן אדם הוא בהייטק זה דבר אחד, ואם בן אדם הוא חקלאי זה דבר אחר, ולהיות חקלאי בארץ ישראל זה מצווה ענקית, אבל שעות עבודה שונות. טוב, רבותיי, כן, מה רצית לשאול?
לגבי העבודה, אני רוצה לפי השולחן, למה בן אדם יוצא לעבוד חוץ מלהביא את פרנסה? סנהדרין, יש פה עוד איזה, עוד איזה משהו חוץ, כאילו, זה עניין של בריאותי לנפש, לא הבנתי מה הדבר
הזה. אני חשבתי שהסבעתי את זה, אבל אם זה לא היה בבור, אני ארחיב טיפה, אין לנו כמעט זמן. יש כמה דברים. המשנה ברורה מדבר, כפי שאמרתי, על החשיבות של לימוד תורה. זאת חשיבות רוחנית עליונה. אז זה צריך להיות העיקר, בגלל שזה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שיוצר את מציאות החיים. אז בן אדם יבוא ויגיד, אני איכשהו אסתדר, אני לא אעבוד. אומר לנו השולחן ערוך, אם אתה לא תעבוד, אתה תגיע למצבים לא טובים. הוא לא מפרט. הוא אומר, העוני יעבירנו על דעת קונו. לעבור על דעת קונו פירוש הדבר שיעשה בניגוד לרצון השם. אני הוספתי לכם שזה יוצר מצב לא בריא מבחינת הנפש. אם אדם עסוק, כי הוא תמיד חכם, הוא עושה כל היום בלימוד תורה. יש לזה ניסיונות מיוחדים, זה מציאות מיוחדת, זה לא מתאים לרוב הציבור. רוב האנשים צריכים את העבודה כדי להוציא לפועל את כוחות החיים שלהם. אם האדם לא יוציא לפועל את כוחות החיים שלו, יש הוצאה לפועל בכל מיני דברים, יש הוצאה לפועל בחקלאות, באינסטלציה, יש גם בהייטק. זה נושא בפני עצמו. אז אם אדם לא יוציא לפועל את כוחות החיים שלו באיזושהי צורה של יצירה, של עבודה, הוא יגיע לשעמום. זה לא בריא, זה לא טוב. כפי שאמרתי, החברה המערבית היום ממילא מגיעה לשעמום גם אחרי עבודה, וזאת הסיבה להרבה מאוד מחלות חברתיות. הרבה מאוד קלקולים, הרבה מאוד פשעים שגורים עליהם אחר כך בחדשות. לא יודעים מאיפה זה בא? הנה, מזה זה בא. התורה ביחד עם עבודה נורמלית בריאה, זה מבריא את האדם. רבותיי, זה הזמן שיש לנו להיום. אני מקווה שהעיקר מובן, זה מהפכה, נכון? אבל זה שולחן ערוך. לא עשיתי לכם מהפכה, לא הבאתי לכם דברים מסתרי תורה, לא הבאתי לכם אפילו איזשהו ספר נידח בדברי תורה. הבאתי לכם שולחן ערוך עם משנה ברורה, ספר יסוד בעם ישראל. צריך להפנים את זה, צריך להתרגל לזה, צריך לשנות את המוסכמות החברתיות, כי לצערנו אנשים לא יודעים את זה פשוט. צריך לבנות את החברה בצורה כזאת. וכמובן, מול התרבות המערבית, יש לנו התמודדות לא קלה, כמו בעוד הרבה דברים בתרבות המערבית. לכן הרחבנו בזה קצת, צריכים להיות מודעים לזה, וצריכים לעשות את המאמץ ולהתמודד, כי זה החיים שלנו. בהצלחה.